עודקוף, זה באמצע הקריאה הגדולה. התיאור כאן הוא תיאור עתידי, איך שאור האמונה עתיד לשוב אחרי תקופה של 200 שנה של אפיקורסות וכפירה. מסביר הרב במצב... בערך, כן. לא, הוא לא אומר את המילים האלה. אני מוסיף, כן? הרי זה התחיל. מתי התחילה האפיקורסות להשתלט על התרבות? בסוף המאה ה-18. לא, ההשכלה זה בישראל, אבל אני אומר, בכלל, מאז הרנסנס, יש אפיקורסים בעולם, ואין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. הוא בא במסכת סנהדרין, נכון? אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות.
המלכות
זה לא. אז יש כמה דעות בזה. אז רבי יצחק אברבנאל מסביר, המלכות זה אירופה. אדום. בזמן הגירוש, הוא ממגורש לספרד. הוא חי במאה ה-16, בקיצור. והוא אומר, כן, כל המלכות, זה הכוונה, המדינות הנוצריות, אירופה, צריכים להפוך למינות. מה זה מינות בשביל הנוצרים? הכפירה בנצרות. זאת אומרת, צריכה להתרבות האפיקורסות השוללת את האמונה הנוצרית. עכשיו, אברבנאל ראה את התחלה של הדבר הזה. הוא חי בתחילת התקופה של הרנסנס. איפה הוא חי? ספרד, ואחרי זה ספרד, פורטוגל, איטליה. זה גם שייך לזה. זה גם שייך לזה, זה גם כן בתקופה ההיא. אבל הוא חי באיטליה, באיטליה התחיל הרנסנס, לפני כל שאר ארצות אירופה. והוא הרגיש את הדבר הזה. הוא ראה את ההתמוטטות של המוסכמות של אותה החברה. אז הוא אומר, לזה התכוונה הגמרא, שאמרה, אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. ולמה זה צריך להיות? זה פשוט. אדם שיש לו אמונה שלמה, שום אמונה אחרת לא תיכנס בליבו. אחרי שביטלת ממנו את האמונה, גם אמונה אמיתית יכולה להיכנס בליבו. ולכן תנאי להופעת מלכות בית דוד, זה הפיכת כל המלכות למינות. זה התנאי. אז אומר הרב, אנחנו עכשיו בסופו של התהליך הזה. הגיע הזמן להשתחרר גם מן העול הכבד של האפיקורסות ולשוב לאמונה אמיתית. לא לאמונה בקטנותה כפי שהיא נסחבה במהלך הדורות, אלא אמונה במושגים בהירים וגדולים יותר.
ולמה זה בכלל התחיל? האפיקורסות הזו.
כי אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות.
טוב, זה לא בדיעבד?
סיבות ההיסטוריות לרנסנס.
אתה שואל איך זה קרה? הייתה אז מהפכה קופרניקאית, והייתה גם ביקורת פנימית נגד הלוגיקה האריסטוטלית, ועוד כמה בעיות כאלה. אז אנשים התחילו לחשוב לאט לאט. והם שמו לב שכל מה שהם מספרים להם זה בובקס. אז הם הבנו שיטות חדשות. כמובן ששרפו קצת בינתיים, כן? ברונו מסכן, שרפו אותו, גלילאו כמעט שרפו. איזה. אבל לאט לאט, לאט לאט, כן. היו גם כמה אנשים שחידשו את הביולוגיה, את הרפואה הניסיונית, עוד כמה דברים עשו את זה.
זה למטה גויים, אבל מבחינת ישראל, למה עם ישראל צריך לבוא גם כן לקופת אפיקורסות והשכלה ולחזור לתורה?
אז זה חשוב מאוד.
שהם, בלאו הכי, הם היו ב...
לא. לא, לא. זה דווקא מאוד מעניין מה שאתה שואל. גם האמונה היהודית התקטנה. קיבלה ממדים המתאימים לגלות. למשל כתוב בספר עזרא, כשהתפללו אנשי כנסת הגדולה, ויקראו בשם השם הגדול. מכאן שיש שם השם הקטן. נכון? יש שם גדול ושם קטן. שם קטן זאת תפיסה של האלוהות בממדים קטנים. למשל, מי זה אלוהי היהודים? זה אלוהי המועצה הדתית. זאת תפיסה קטנה. כן? רוב הדתיים וגם החילונים. יש מחלקה לתאריך דת, יש מחלקה לסיפור צורכי דת. זאת היא התפיסה שמדובר עליה. וכמו שאמר לי פעם משק דת חבדניק, שבא למחנה שלנו ושם כל מיני פלקטים בחדר האוכל, כגון התורה היא שלך, תן לה מזמנך, או ליהודי מתאים לאכול מזון קשה, או תלמד שני פסוקים ביום, כל מיני דברים. אמר לי, באתי לייהד את המקום. לייהד את המקום. זאת אומרת שבשבילו, יהודי, זה אם יש מצוות שם. כן? אם יש שם יידישקייט. אבל אם זה מחנה צבאי, זה לא יידישקייט, זה מחוץ לעניין. זאת אומרת, זאת תפיסה של הדת, המקטינה שם שמיים לסוג מסוים של רגישות. זה קדושת הפרט, זה דרך רגשנות ודרך אפילו עבודה זרה קצת, הגדרות באלוהות וכן הלאה.
הגדרות?
הגדרות של האלוהות. כפי שלמדנו במורה נבוכים לפני כן, כן, שהגדרה מצויה לאלוהים, כוח עליון. מכיר את ההגדרה הזאת? זאת עבודה זרה. אבל העבודה זרה הזאת, הרבה מוכנים לקבל אותה. גם דתיים, גם חילונים. אז כל זמן שזה קיים, צריך משב רוח רענן של הפיקורסות, כדי לטהר את האמונה.
דבר מאוד
חמור
שאתה אומר, מצד אחד.
אז זה נכון. לא, זה לא מה שאני אומר שחמור, זה המציאות שהיא חמורה.
אני גם כן אמרתי.
תשמע, זה אפשר, כל המציאות, אפשר לסובב קצת, והיא תראה אחרת. זאת אומרת שמצד אחד גלות, אין ספק שמבחינת סוציאלית, לאומית וכן הלאה, גלות זה כללה, אין ספק מכך. אבל בגלות היה רשי, בגלות היה רמב״ם, למדנו משהו.
הם לא היו בגלות. הם לא היו בגלות. הם לא ידעו מה זה גלות האנשים האלה. אבל נדבר, רוב העם לא היה רשי, רמב״ם וכל זה. בעצם, במה מתעסק האלוהים שלי כשאני בגטו? הוא מתעסק בדברים קטנים מאוד. א', בית הכנסת, ב', מקווה, ד', ג', בית המדרש, ד', איך לרמות את מס הכנסה של הגויים. זה פחות או יותר. כן? זה תחום ההתעניינות של האלוה הזה. כן? כל שאר השאלות הגדולות שהאנושות מתעסקת בהן, אינן מעניינות את האלוהים שלי. בסדר? יש אלוהים קטן. עכשיו, אלוהים כזה, הוא מספיק לתקופת הגלות. באמת לא צריך יותר מזה. אפילו אם אני אחשוב על יותר מזה, אני אתבלבל, כי העולם שלי קטן. אבל בשעה שיש תחייה לאומית, ואנחנו שוב חוזרים להצטרף להיסטוריה הכלל אנושית, ויש לנו מה לומר במישור הזה, אז גם ציור האלוהות צריך להתגדל. ולכן צריך בינתיים לשחוט את הציורים הקטנים של הקודש, ולסבול הרבה, כדי לבנות מחדש.
בכל מציאות שתרצה, תמיד יהיו אנשים קטנים, עם אופק צר מאוד. ותמיד מושג יהיה קטן לפי המידע שלהם.
אתה צודק.
זה לא משנה, בגלות או לא בגלות.
השאלה מי עומד במרכז.
ציפייהו לא היה
קטן. מה יצא ציפייהו?
כולם
עבור. חזקיהו אתה מתכוון. מה
יצא?
דווקא אצלם גם כן הייתה בעיה. דווקא אצלם. זו הטענה של חז"ל נגד חזקיהו. הרי כולם למדו תורה. אז למה הוא לא נהיה משיח? כי יש לו תפיסה דתית בלבד, כן? כך אומרת הגמרא. שהוא לא רצה לומר הלל, לא רצה לומר שירה כשהיה לו ניצחון במלחמה. כן? כי המלחמה בשבילו זה חול. הוא לא מבין מה... בסדר, זה פוליטיקה.
תורה שאני עוסק בה מחפרת על השירה.
כן, משהו כזה.
תורה ש... שירים רבה.
כן? יפה. כן? רצית להגיד משהו.
כן, רציתי לשאול, שהרב אמר בקשר לארבעים האלוהים בגלות, אבל רואים מצד אחד שבעצם רק הגלות גרמה לכל מיני מחלוקות.
בין הרבנים עצמם הם מחלוקות, יש כאילו, אלא המחלוקת זה בין האנשים הקטנים שמסביב לרבנים האלה.
לא בין בית שמאי לבית
הלל,
כלומר,
תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל, הם עשו את הבעיות האלה. אבל הלל ושמאי עצמם, מה הם עשו מחלוקות? אומר הרמב״ם, הם היו קרובים זה לזה בדעה.
לפי מה שהרב אומר, אם לפי זה אין מחלוקת בכלל בין הרמב״ם ורמב״ם?
כמעט ולא.
מה זה
כמעט? טוב, כי שני בני אדם, תמיד יש הבדלים ביניהם.
לא,
הכמעט הזה זה בגלל שזה חי. איך אומרת הגמרא? אלו ואלו דברי אלוהים חי. נכון? כן או לא? הגמרא לא אומרת את זה, אתם רואים אפילו תקנו. הגמרא אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. נכון? לכאורה צריך להגיד דברי אלוהים חי. נכון? לא דברי אלוהים חיים. אלוהים זה יחיד, מה?
דברים חיים.
זהו, זה הכוונה. אלו ואלו הם דברי אלוהים והם גם דברים חיים. ודבר חי יש לו צדדים שונים. דבר מת יש לו הגדרה אחת. זה כפו. אבל דבר חי הוא מוליד דעות כאלה, דעות כאלה. זה עבודה זרה.
בגלל שאתה מגדיר, זה...
ברמז.
ומי שלא מבין רמזים?
אז הוא לא יכול ללמוד. זה מה שאומרת הגברה, מה שאומרת המשנה. אין מלמדים סתרי תורה, אלא למי שחכם הוא מבין מדעתו. ומה מלמדים אותו? ראשי פרקים. כלומר, רמזים. ואם הוא לא מבין, אם הוא לא חכם מבין אותו, אז הוא לא ילמד. אז השלילה טובה מזה. אז אגב, אחת הסיבות שבגללן אין מצווה לגוי להאמין באלוהים. לפי ההלכה. הוא אסור לו לעבוד עבודה זרה, דרך השלילה. למה אין מצווה חיובית להאמין באלוהים? כי אין לו כלים לדעת במי מדובר. בישראל יש כלים, בגלל שהאלוה הזה נתגלה אלינו והסביר לנו מי הוא. אבל אצלם אין דבר כזה, אז מה הוא ייתן? הגדרות פילוסופיות, הוא ייפול לעבודה זרה.
כל הגדרה,
כל תיאולוגיה היא עבודה זרה.
רציתי לשאול באופן בסיסי יותר, ההגדרה של עבודה זרה, כי כל מיני, אני עכשיו שומעת בעניין הזה של כוח עליון, מאחר זו הגדרה...
אז לא עבודה זרה.
שמעתי במסגרות מסוימות, אני חייתי בתופעת גם השנים טובות ושם למדתי, שמעתי דברים נוראים כמו למשל הציונות זה עבודה זרה. זאת אומרת,
כן.
מדביקים את המושג הזה עבודה זרה לכל דבר שלא נראה.
כן,
טוב. האם יש פירוש... ברור, מה
זה עבודה
זרה?
כן, בוודאי. כל עבודה שהיא זרה. עכשיו אני אסביר מה אני מתכוון.
הסברתי את זה
בהתקבה
של משה
ואהרון. כן, כן. עבודה זרה, זאת אומרת, זה מה שלא מתאים לי. זה זר. כן, מה שלא מתאים. זאת אומרת, יש דבר שהוא לי עבודה זרה, ואיננו עבודה זרה לשני. כמו שהתלמוד אומר, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואל יזדקק לבריות. אז זה, לעבוד עבודה זרה ולא להיזק לבריות? עבודה שהיא זרה לי. למשל, אני מתאים להיות חשמלאי, אבל אין עבודה כחשמלאי, אז אני חקלאי. לי זה לא מתאים, זה עבודה זרה לי. ולשני, דווקא להיות חקלאי זה מצוין. בשבילו זה לא עבודה זרה, זה עבודה שלו. אז עכשיו, זה המושג הכללי מאוד. אם נעביר את זה לתחום האמונות והדלות, עבודה זרה זה כל דבר שהוא צמצום. כלומר, הציונות, לפי אלה שאומרים שזה עבודה זרה, זה עבודה זרה בגלל שזה ניסיון לקחת איזשהו רעיון ולחשוב רק עליו. אפשר לומר. אז הם לקחו רק ארץ ישראל. אז זה עבודה זרה. ככה הם חושבים.
אבל זה באמת יכול להיות שאם בן אדם מתרכז רק בזה ולא רואה דבר חוץ מדבר לאומי.
ברור, רק שהוא לא יודע שלאומיות ישראל זה גילוי מלכות השם. אבל זה נכון. זה אגב... הטענה של חסידי סאטמר, למשל, היא שברגע שאני מקים מלכות, מדינה, בלי שזה יהיה על פי הוראה מן השמיים, אז אני מורד במלכות שמיים. אז זה עבודה זרה. זה הגדרה דווקא הגיונית. כן? מדוע אנחנו לא אומרים את זה? בגלל שידוע לנו, מפי רבותינו, מפי הנביאים, שמלכות ישראל זה מלכות השם. אבל אילמה לזה, באמת היינו אומרים אותו דבר.
מלכות. וישב שלמה על כיסא השם. מלכות ישראל...
וישב שלמה... על כיסא השם.
כן, אבל אם הם יגידו שזה גורם, זה לא שלמה.
כן, זה הבעיה שלהם, שהם חושבים שזה תלוי בהם. בסדר, על זה הוויכוח. אבל הגדרה של עבודה זרה היא הגדרה ברורה. כן. למה דיברנו על כל זה? בגלל השאלה שלך, למה צריך שתהיה תקופה כל כך ארוכה של אפיקורסות בישראל? זאת אומרת, גם בישראל צריך לזקק את המושגים של האמונה.
אבל טבע של אדם, נשאר טבע של אדם. ויש תמיד, בכל תקופה, יש אנשים קטנטנים.
אתה צודק, אבל...
זה יהיה גם במערכות ישראל.
אתה צודק, אבל יש תמיד התקדמות. יש התקדמות. למשל, בתקופה הפרה-היסטורית, בני אדם היו משוכנעים, היה להם רגש דתי. אז הם משוכנעים שצריך להקריב קורבנות לחתולים. הם משוכנעים. היום, האנשים הקטנים, למרות שהם קטנים, האווירה התרבותית אינה מאפשרת להם להקריב קורבנות לחתולים, לכן הם לא עושים את זה. יש התקדמות.
אז הם מכירים קורבנות לסוציאליזם, או לעוד איזשהו רעיון
משוגע. אז לאט לאט, לאט לאט, התקדמות. ומה לשם אלו יוכלת לראות פעם? אפשר לרומם את האמון. על ידי אידיאולוגיה נכונה. טוב, במצב של צחיית צמא כזאת, יתנפל האדם, אומר הרב, כי אני קורא כאן שתי השורות התחתונות, יתנפל האדם אל מעיין האמונה, בכל לב ונפש ישתה יגמה מכוס נחל האדנים של אור אלוהים עליון. אבל האדם הוא כבר מנוסה במסע, הוא כבר יודע היטב מה היה אחריתו, עד אשר, את אשר שתה לרוויה את מי האמונה, עם כל הרפש והטיט, אשר גרש הים הגדול הזה במשך הימים, אחרי אשר המו חמו ממיו. כלומר, כאן הוא מזכיר, האנושות כשהיא חוזרת אל האמונה, כבר איננה עושה את זה בתמימות, כמו שהיה בדורות קדמונים. כי באמת, כמו שאתה אומר, אז זה היה מלא רשעות, מלא ברבריות האמונה. לכן, כשאנחנו שווים אל האמונה, זה אחרי ניסיון היסטורי מצטבר, וההצטברות של הניסיון ההיסטורי מלמדת אותנו לזקק את האמונה מסוגיה. למשל, פעם, אדם הרגיש, האלוהות זה הכל, זה אבסולוטי, זה מוחלט. אז מה צריך לתת לו? את היקר מכל. אז שוחטים תינוקות למולך. הרעיון של שחיטת תינוקות למולך, היה לו היגיון פנימי, מה הם היו סתם מטורפים? הם הרגישו, האלוהים זה הכל, אז נותנים לו את הכל, את הכי יקר. נכון? למה זה לא נכון? התורה הסבירה לנו, ובחרת בחיים, למען תחיל, אתה וזרח. זה פידוש של התורה. לכן, מה שאומר הרב, אבל האדם הוא כבר מנוסה במסע, הוא כבר יודע היטב מה היה אחריתו, את אשר שתה לרוויה, את מהאמונה עם כל הרפש והטיט אשר גרש, הים הגדול הזה במשך הימים אחרי אשר המו חמרו ממעל. על כן יובל לשאוף בכל לב הנפש מים טהורים מפלג אלוהים. לא סתם מים, אלא מים טהורים. והרב מסביר, כל הכפירה הזאת מתבררת בסופו של דבר כדבר מועיל. הרוח התוקף את כל האנושיות. תקף גם כן את איזה חלק מבנינו, כן? זה מה שאתה ציינת. הכפירה אינה מתפשטת רק אצל הגויים, אלא גם בישראל. אומנם, מה?
איך זה מתקשר לדטרמיניזם שהנושא יותר סובב סביבו,
ההכרח? ההכרח של האמונה, הוא דיבר על זה כבר אלף פעמים, אני לא מבין. תסתכל בעמוד צדיק ת'.
אמרת שהנושא הוא ההכרח.
ההכרח, אבל לא סתם הכרח. ההכרח האמוני, פנימיות כל ההכרחים. הלאה, קוף א', הרוח התוקף את כל האנושיות תקף גם את, גם כן את איזה חלק מבנינו, זה עברית קלוקלת. אמנם יותר קרובים אנחנו למקום ההורה, יותר קרובים למעיין החיים, יותר מלאים בחיי הנשמה האלוהית אשר הרבינו לנוק ממנה ממי עלומנו עד ימי זקנה וסבא. מוצל הוא ישראל ממהרת אלוהים זאת באמת. ואם נדמה לנו שעול הכפירה הסתרג ועלה על צוואר רבבות מבנינו, וישם בסד רגלם ועתה הם כמפרפרים בין החיים המוות, לא ידעו חיים ומנוחה, לא ידעו עדן שלוותום, והם צמאים להרטיב את חיקם היבש, הנה קרובות הן העיניים להיות מתפתחות. ומסביר הרב, יש גם כפירה בישראל, אבל זה חיצוני. גדול הכופרים בישראל מאמין יותר מגדול המאמינים באומות העולם. כן, זה כוונה. זה לא מצד הבחירה, כי יש באמת יהודים רעים מאוד, יש גויים טובים מאוד. לא מדבר על זה. הוא מדבר מצד מה שמסתתר בניצוץ הנשמתי היהודי, תמיד יש אמונה. אלא שאיננה מוצאת לעצמה דרכי ביטוי. כן. ולכן אני מופיע בצורה הזאת. מי אמר שזה חייב להתקשר?
כי העם, זה עם של קיצוניות.
בסדר, אפשר להגיד עוד הרבה דברים על המשרה. לא, זה...
שאין אצלו כפירה קיצונית, זה לא ממהותו.
גם הכפירה הקיצונית אצלנו היא אמונה. מה? נא להסביר. פשוט. יש אלוהים, זה משפט נכון?
למי? למי שמאמין, כן.
אני אתה שואל, למי שמאמין, זה משפט נכון? למה אתה מגמגם?
למי שמאמין, כן.
אני לא חושב שזה נכון.
זה חסר משמעות.
המילה יש היא מילה שמבטאת באופן חלקי משהו. נכון? עכשיו, עוד שאלה. לאדם שמאמין, אין אלוהים, זה משפט נכון? זה גם משפט נכון מצד מה? כי ברגע שאמרתי שהמושג יש הוא מושג בעל משמעות יחסית, אז אני כבר הגבלתי את המושג הזה. ולכן נתתי לגיטימיות לקצת אין. נכון? ולכן, גם האמירה יש אלוהים, גם האמירה אין אלוהים, הם שני צדדים של האמונה. בסדר? כשחסר האחד, צצים אחרים הבאים וטובעים את הצד השני.
אז אין וקום אבסולוטי?
וזה לא, ודאי, אין וקום אבסולוטי. זה אמונת ישראל. זה מה שמסביר רבי נחמן מברסלב, שהאלוהים, כדי שהעולם יתקיים, היה מוכרח לסלק את עצמו. נכון? הקבלה מסבירה את זה. ולכן יש מקומות שבהם אין אלוהות, ואמונת ישראל היא שגם במקומות שהוא אינו שם, הוא שם. מובן? זאת אומרת שגם האמירה אין, היא צורה מסוימת של גילוי. זאת השאלה אגב של בני ישראל בפרשת בשלח. היש השם בקרבנו, עם עין. ומה השאלה? האם מי שבקרבנו הוא יש או הוא האם? אפשר ככה, אפשר ככה. רוצים לדעת.
יהודי שביום הכיפורים בא אל הכותל לאכול שם חזיר, הוא גם כן עושה, הוא גם כן גדול מבעל אמונה הגדולה ביותר מהגויים?
אם יש לו אמא יהודיה או גויר כהלכה, כן. הלאה. נכון, זה מושג של המהר"ל, אחדות ההפכים.
בקשר לבירור הזה של האמונה, יש השם מקרבנו, איך בא מלחמת עמלק לברר את הנקודה הזאת?
כי במקום שיש שאלה של ספק בוודאות, בא עמלק לברר את הוודאות. זאת אומרת, כיוון שהם שאלו, אז בא המלאק, נכון? מה אומר המלאק? יש השגחה.
המלאק אומר שיש השגחה?
בואו זה השגחה. יש לי ספק, האם יש משמעות לקיום שלי כיהודי או לא? בא המלאק ואומר, אתה יהודי בעל כוחך. אני קובע שאתה המלאק, שאתה יהודי. זה מה שעשו הגרמנים בשואה. לא הבחינו בין יהודי המודע לזה שהוא יהודי, לבין יהודי שאיננו חפץ בזה, שאפילו יהודינו יודע את זה.
כי זה שואה לא יהודי, שם
שואה בויה. עד כדי כך, יש הגדרה דומה להגדרה של ההלכה אצלה. דומה.
זה לא מחייב, לא בגלל, רק בגלל שהם היו חזקים אותו רגע. אם אני יותר חזקה מהם, אז מה זה משנה מה שהם אומרים?
חזקה מהם בתור מה? בתור עם ישראל או בתור בן אדם?
כוח.
כן, אבל כוח של מי? אם זה כוח לאומי, יהודי, אז ממילא אין ספק בקיומה של הזהות היהודית. ברגע שיש ספק בקיומה של אותה הזהות, אז גם אין כוח לעמוד.
אז זה בהחלוש יהושע, לפיכם,
אז הסברנו לפני כן.
כן, בתור מהות כללית.
זאת אומרת, היה מקום לעמלק בהיסטוריה באותה התקופה, ולכן לא הושמד.
אבל ההחלשה שלו באה מתוקף כלל ישראל, או מתוקף יהושע כאיש פרטי?
מתוקף כלל ישראל, נו באמת. וכאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, לא כתוב גבר יהושע. קצרה רוחם בעול הברזל של הכפירה, שנתהפכה בתקופה קצרה למין אמונה קנאית וחצופה, והינם דופקים על דלתי תשובה, שאך נדמים להם כאילו הם סגורים לפניהם, בשעה שאך דחיפה אחת מספקת היא לפתוח את השערים לרווחה, פיתחו שערים ואבגוי צדיק שומר אמונים, מסכניו ובצעיריו, מחנה גדול כמחנה אלוהים. ידוע, גם באורות התשובה, זה מוסבר. העיכוב העיקרי לחזרה בתשובה, באיזה מישור שזה לא יהיה, העיכוב העיקרי הוא שאינני מאמין שאפשר לשוב. אבל ברגע ש... מה?
הירוש.
אינני מאמין שזה אפשרי.
באיזה פרק זה?
לא זוכר, זה באורות התשובה.
הוא לא רוצה, ומה
אתה
עושה
אם
הוא לא רוצה?
זה הכוונה, לא רוצה. אינני מאמין, פירושו לא רוצה. עיין ערך צהל. אין, לא יכול, יש לא רוצה. נכון ככה אומרים בצהל? אחד הלימודים הגדולים ש... טוב, כן? אז זה לא קורה. הלאה. אני משוכנע שזה אמיתי.
אין דבר עומד בפני הרצון. אתה רוצה, גם היכולת, זה היכולת שלך לא עומדת בפניך.
דברים שלא יכולים לבצע.
מי מחליט?
אין. זה הכל תלוי ברצון. אם אתה רוצה, אתה גם יכול. אתה, אחינו היקרים, חכמי תורה וסופרים משפיעים, גם אנו נועלנו וחתנו. מי זה אנו? הרבנים. כן? זה כולם אוהבים פסקאות כאלה, כי זה נגד הרבנים. כן, סנא את הרבנות. למדנו וחקרנו, פלפלנו וחידשנו, כתבנו וציירנו, אבל שכחנו את האלוהים ועוזו. זה גם המהר"ל מפראג בהקדמת תפארת ישראל שואל שאלה ידועה. למה תלמידי חכמים לא אוהבים את השם?
לא אוהבים את השם.
לא אוהבים.
אוהבים את התורה.
כי הם אוהבים כל כך הרבה את התורה שאין להם זמן לאהוב את השם. כי חביבה התורה על לומדיה. ככה הוא מסביר. זה דבר מאוד עמוק. כן? כי התורה יש לה תוכן של חוכמה. זה מאוד חכם, זה כל כך יפה, זה כל כך מהנה. אז שוכחים שמישהו נתן את זה. ושזה גדול בגלל שזה רצונו של אותו מישהו.
זה לבכות כבר באמת שאין אותה עובר את התחום של מצוות אותם מתלהב יותר מאיזה קהילות עוד עזר.
איך הוא אמר את זה? זה לא סגנון שלו.
לא,
אני לא יודע למה אתה מתכוון בדיוק.
שהם מגזימים, כלומר, אמרת תלמידי חכמים, הם רק מתקרבים ולימוד את התורה, שוכחים שיש אלוהים.
לא, זהו, אז אמר, אבל מצד שני צריך להגיד את הבורים בלילה, צריך ללמוד כל הזמן תורה. זאת השאלה שהמהר"ל שם מתלבט בה. הרי מצד אחד צריך ללמוד תורה כל הזמן. מצד שני, אם אני אלמד תורה כל הזמן, אני אשכח את מי שנתן את התורה. אז מה צריך לעשות?
לברך
בתורה תחילה. זאת אומרת, להיות מודע למי מי נתן את התורה הזאת. ולכן, ככל שאני לומד את זה יותר, אני יותר ויותר מכיר את מי שנתן את התורה הזאת. השאלה אם אני מתחיל בתורה בתור תורה או בתור חוכמה. השלכה, למשל, זה לגבי המחשבים האלה שאתה הזכרת, כן? מחשב שבו מוכיחים לך על ידי תוכנה אחת שהתורה היא אמת.
זה לא מוכיחים שום דבר. זה בעניין שהם מוכיחים או לא מוכיחים, אבל מה שהם הצפין את זה...
אז רואים שיש שם חוכמה, זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר. אם אתה ניגש לתורה מתוך המחשב, אתה ניגש עם... עם ממד החוכמה שבה ולא עם ממד הרצון שבה. מובן? אתה רואה שזה חכם מאוד, אבל זה חוכמה. אתה מאמין במחשב העליון שכתב את הדבר הזה והצפין את זה שם.
לא, זה לא, זה לא ש... מי שלא מאמין
אתה מתעסק בהחוכמה?
מי שלא מאמין, מי שלא מאמין, אז לפי ניסיון שלי, אני נתתי להם, אז זה לא יכול להיות מקרי סתמי. זה לא רוצה עליו ראש, לא רוצה להאמין, אז זה עניין של רצון. הוא לא רוצה, אז זה לא רוצה עליו. מי שכן מאמין, אז הוא מאמין בלי זה. אבל זה פשוט, זה מימד, באמת מימד נוסף, זה הכל.
זה 100%. אם יש כבר רצון, אז מילא, אפשר שהרצון יתפשט למימד החוכמה. זה בסדר. זאת שאלה אחרת, אבל נגיד שבאמת יש בזה חוכמה. אז אני מסביר שפה הבעיה איננה אם זה משכנע או לא משכנע, אלא אם זה חוכמה או זה רצון. זאת השאלה. אז מה שאומר כאן הרב, שכחנו את האלוהים ועוזו, לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולי חכמי דורות עולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים, שצבחו והכריזו בקולי קולות כי סוף הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מן ים. מי אומר את זה? הנביא. אזלו, זה ביוב, אזלו מים מן ים ונהר יחרב ויבש. אומר הזוהר, מה זה הים? זה תלמוד. אומרים ים התלמוד, לא?
אבל הוא אומר, מימד
החוכמתה
לקבלה.
זה ברור, זה תלוי. צריך למשוך מים מים אחר. מים של מעלה. יש ים העליון וים התחתון.
בדרך כלל להפך. אתה הנהרות מובילים את המים אל הים, והים איננו מלא. וכאן הם אומרים...
יש פה שני ימים, יש ים עליון, ים תחתון. אז הים התחתון הוא יתייבש. אם אתה לא תמשיך אליו מים, מן הים העליון. מה זה הים העליון? מימה דחוכמתה וקבלה. מים דעת האלוהים. מים תואר האמונה, התאורה הנובעת מנשמתנו פנימה, משורשה, ממקור החיים. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, מסכת חולין, שמעולם לא הניח מקרא ומשנה, תלמוד הלכות ואגדות, דבר גדול ודבר קטן, שיחת דקלים ושיחת שדים וכו' וכו'. יש שם רשימה ארוכה שכל מה שלמד רבן יוחנן בן זכאי. שואל התלמוד, מה זה דבר גדול? מה זה דבר קטן? דבר גדול? מה עשה מרכבה? דבר קטן? הוויות דבאי ורבה. מה זה הוויות דבאי ורבה? זה כל הספרייה שיש פה. זה דבר קטן.
איזה אלבון?
מה?
לספרייה?
לא, יש שם עוד כמה דבר. אבל, אז נכנס לספרייה תורנית. 80 מדפים של הלכה ופלפול וגמרה. שס ופוסקי. אומר הזוהר, נת הגמרה בעצם, כל זה דבר קטן. למה? כי זה דבר גדול המתעסק בקטנות. הקטנות האלה זה חשוב מאוד. בלי זה אתה לא יכול להתקדם. אבל זה קטן. דע לך שלא בזה זה נגמר. יש גם דבר גדול. מה זה דבר גדול? לדעת את השם. וזה באמת חוכמה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר אדירה. אם אתה לא מתעסק בזה, גם הים התחתון של הדבר הקטן, גם הוא ייבש. אז אומר הרב, אנחנו השנים.
לא אמרנו שתורת הסוד זה ההתפרטות של...
לא, זה הפנימיות.
לא, זה הגרעין
הפנימי. זה כמו הבדל בין אפרוחים לבין בנים. אפרוחים אי אפשר לאכול. תרנגולים אי אפשר לאכול. אתה... זה תורת הסוד.
הם על בנים, זה...
כן, כן. אתה בא הקץ. הננו קרואים בתחייתנו הלאומית לטבוע את אלבון האדם כולו. אלבון הנשמה האלוהית שבידינו הופקדה. לרוממה ולסגרה, נשמת אלוהים חיים הצריכה להתפשט על כל העולם כולו, להעירו ולהחיותו. האורה יוצאת מתוך אור התורה ואור הנבואה, השווה לכל נפש ומחיה כל חי, בחוזקה הוא נטבע ממנו, עתה לעת קץ. לא במובן הרגיל, כן, כן, זה מתפשט על הכל, כן. ההשוואה הכוללת, בעת חיים. ובתוך הערת התחייה, יבוא לנו הגורם הכללי, ההכרח, וישיב אותנו אל אור החיים, יפתח את אור האמונה ממסגרותיה, לחוכמת ישראל המקורית, החופשית מכל עול נחר, לחוכמת אלוהים חיים, הקבועה ביוצר החיים שלנו. הוא יביא אותנו לידי תלמוד קבוע, לחוכמת האמונה, לכל צדדיה, לנגלותיה ומסתרותיה, למען נחיה באורה וברוח אמיץ, נקרא בכל מארץ חיים, ממקום אשר שם אלוהים מופיע והדעד גיבה למשה לו, בית יעקב דחומי נחל ואור השם. כלומר, הדרישה של הרב היא שיתעסקו במדע התורה הפנימי, ידיעת אלוהים, ובשביל זה צריך באמת גילוי סתרי תורה ולימוד נרחב. גם באורות הקודש אומר הרב, אי אפשר היום להסביר אפילו אמונה פשוטה לאנשים בינוניים בלי להזדקק לסתרי תורה. ההכרח. את זה הגורם הכללי.
הכלליות היא
הכרח? לא, הגורם הכללי הוא ההכרח. כלומר, מה שבסוף השבר דוחף את הכל. זה לא תלוי רק בבחירה של האדם.
מקור החיים, שורש הדברים שאנחנו זקוקים לו
כהכרח
כדי
שהמעיין לא יבש? לא, לא, לא. ההכרח, זה מה שמזכיר לפני כן. הכרח החיים הוא מרירות סבלם בעמוד צדיק ט'. זה הגדרה של ההכרח.
זאת
אומרת, הרע
שקיים היום?
לא הרע. יש הכרחיות בבריאה להגיע לדעת השם.
מטעם מי?
מה?
הכרחיות מטעם מי?
מטעם הבורא. טוב, אנחנו עכשיו עוברים...